טוב, פרק 46. מיד אחרי מעמד הר סיני. ויאמר השם למשה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ביאור הכתוב: אחר שהוא יתברך בעצמו דיבר עמכם בלי אמצעי. אם כן, אל תחשבו שהוא בשמיים ואין לו עסק חד ושלום בארץ. ואם תעשו אלוהי כסף בארץ, אין זה מיעוט מציוד השם, כי השם מסולק מן הארץ. לכן נקדים לומר, אתם ראיתם כי נשמיים דיברתי עמכם, שאני בשמיים וכבודי בארץ. ולפיכך, אם אתם עושים בארץ אלוהי כסף ואלוהי זהב, הרי זה מיעוט מציאותו יתברך, שהוא יתברך הכל. זאת אומרת, לפי המהר"ל, מה שחשוב לקדוש ברוך הוא להדגיש מיד אחרי מעמד הר סיני, זה לא לפצל בין השמיים לארץ. כי היה אפשר לומר שהתוכן האלוקי הוא תוכן מאוד עליון, שמימי. וכיוון שהוא מאוד מאוד נשגב ומאוד עליון, אנחנו צריכים משהו פה בארץ קצת שיגע בנו, שירגש אותנו, שיהיה לפי שפת הארץ. וכמו שמסביר הכוזרי את חטא העגל, שחטא העגל נבע מהצורך להרגיש משהו פה במציאות. לכן מיד הקדוש ברוך הוא מתריע ואומר הקדוש ברוך הוא מדבר עמכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמנם בשמיים, אבל הדיבור האלוקי הוא פונה אלינו עד הארץ. זה נקרא כבודו. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא אלינו, ולכן אנחנו לא צריכים ליזום שום יוזמה מצידנו, אלא כל העניין, כל מה שיעורר אותנו מבחינה רוחנית, יבוא משמיים. הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, ואין צורך ליזום מלמטה, מהארץ, איזושהי עשייה. הגמרא במסכת עבודה זרה מדייקת יותר. כתוב: לא תעשון איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה לא תעשון איתי? דורשים חז"ל: לא תעשו אותי, שלא יעשו צורת אדם. לא לעשות גם שמש וחיות ושרפים וכו'. הטעם בכל אלו, כי כל אלו שהם עם השעין ברך נבדלים מן האדם אשר הוא בארץ. לפיכך עשייתם הוא דבר זר וחיצון, כי הצורה הזאת שייך אל השם, לשמש אליו, הוא עושה אותה בארץ. וכן צורת אדם, כי הצורה שנראה והשעין ברך לנביאים, זה צורת אדם, הוא עושה אותה בארץ. אף אם צורת האדם היא בארץ, ראינו כי מעשה השעין ברך, כיוון שעושה השעין ברך, אין דבר זה, דבר זר מן השעין ברך שיהיה עבודה זרה. אבל הישראלי, באשר הוא עושה, נחשב כאילו עובד עבודה זרה, יורצה מרשות השם יתברך. כל זה אם יעשה דמות בלבד שלא לעבוד לו, אפילו אם הוא לא עובד, דבר זה אסור בלב. אם יעשה דמות לעובדו על ידו, אז זה עוד יותר חמור. זאת אומרת שישנה נטייה לעשות צורות. למה? למה לבני אדם יש נטייה לעשות כל מיני צורות ושמשים וחיות ושרפים ופרצופים של בני אדם וציורים של אלוקים? מאיפה זה בא? העמידה מול השמיים היא גורמת יראה גדולה, יש אמת שמימית. וכשאדם עומד מול האמת השמימית הגדולה, מרגיש פתאום קטן מאוד מאוד. מי אני בכלל? קטן מאוד, כל כך קטן שאני אפילו מרגיש נמחק, חסר משמעות. והיצר הרע לא אוהב להרגיש קטן. היצר הרע של האדם אוהב להרגיש: אני שווה משהו, אני משמעותי, אני יש לי ישות. מאוד מפחיד להרגיש שמוחקים לך את הישות. אז מה עושה היצר הרע? אנחנו רואים תופעה בכלל באנושות שנקראת אומנות. מהי התופעה הזאת? בעצם אותו עיקרון. אדם נגיד עומד מול נוף, עומד מול ים גדול, מול הרים גבוהים, הוא גם מרגיש אותו דבר, הוא מרגיש ככה, הוא פתאום מרגיש קטן, אתה רואה איזה הר גבוה מאוד, הוא מרגיש פתאום כזה פצפון. בכלל, כשמסתכל על הכוכבים, גם כן אתה מרגיש פתאום כזה קטן, אתה רואה מרחבים אדירים של כוכבים, אתה מרגיש כלום. זה אפילו מפחיד קצת. אז איך האדם מתמודד עם זה? שיטה שהאנושות פיתחה במשך השנים זה שיטת האומנות. האומנות זאת אומרת, במקום להרגיש קטן ליד הגודל, מול הגודל, אני אשתמש בגודל כאמצעי לגרום לעצמי להתבטא יותר. במקום להימחק, אז אני אתבטא. אני רואה ים, אני אצייר את הים. אני רואה כוכבים, אני אצלם אותם, אצייר אותם. ואז במקום להרגיש קטן, אני משתמש בגודל כדי למנף את היכולות שלי. אני, יש לי הרבה מה לומר, מה לצייר, מה להביע, יש לי המון, כמו שאדם עומד מול איזה מודל ומצייר כל מיני צבעים, כל מיני ציורים, אז המרכז הכובד משתנה. עכשיו הנושא זה אני מביע את עצמי. וכשאדם מביע את עצמו, את מה שהוא רואה, את מה שהוא מרגיש, אז הוא נרגע, הוא מרגיש נוכח, נמצא. את הדרך של האנושות להתמודד עם היראה, עם תחושת הדברים גדולים, זה להתבטא. אני מתבטא הרבה, אז אני הופך להיות המוקד. זאת אומרת, זה לא רק מתווך, אלא ממש שינוי, שינוי ההתרחשות, מהתרחשות של יראה להתרחשות של הפוך, אני מתבטא. ואז אני לא מרגיש קטן, אני מרגיש גדול. יש לי המון ציורים לצייר והמון תמונות, יש לי המון דוגמאות. ולכן ככל שיש דבר יותר שמימי, יותר גדול, יש יותר נטייה לבני אדם לצייר אותו. לכן גם יש נטייה לבני אדם לצייר את אלוקים. זה עבודה זרה. מה זה הנטייה לצייר את אלוקים? גם אם לא עובדים לו, גם בלי העבודה, לא עושים לו, לא מכירים לו קורבנות, זה בעצם להתמודד עם היראה, לפרק את היראה. אני, במקום להיות בשממון, אני מתפתה, אני מצייר אותו, אני כותב עליו, אני חוזר לחיים. אומרת התורה שזה עלול להחריב את כל היראה. כי במקום שהאדם יעמוד מול רבונו של עולם, מול העולם העליון ויתמלא יראה, יעמוד מול הכוכבים, מול השמש, יראה, כן, תסתכל. יש פה יראה בעולם. במקום להתמלא ביראה, אדם מיד מצייר, מיד פסל, גם אם הוא עוד לא עובד את זה. ובעצם הדרך לפרק את התחושת קטנות מקטן, אנחנו צריכים לדעת שיש תפקיד ליראה. וזאת המהות של עם ישראל, כמו שאומר שהאיש הישראלי, שהאדם ישראל יש לנו אחריות על היראה. וצריך לא לאבד אותה, כמו שהוא כותב בהמשך, שמביא מהמחילתא, שלא תאמר, הרי אני עושה כמי דמות ואבולות, אמור למרות עשו אותי. לכן הוא אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. אומר המהר"ל, יש פה שני דברים זרים. אחד, שהישראלי עושה דמות, וזו עבודה זרה גמורה, גם אם הוא לא מכוון לעבוד את הדמות הזאת, והוא עושה אמצעי, ועל זה נאמר, לא ראיתם כל תמונה. כלומר, איך תעשה תמונה, לא ראיתם תמונה, ואתה עושה תמונה למי שאין לו תמונה, זו עבודה זרה גמורה, שהדמות הישראלי עושה אותו רשות שלו. ודבר שני בהמשך, זה העבודה. זאת אומרת, יש פה בעיה בעצם עשיית הדמויות, בעצם הפיסול, בעצם היצירתיות הזאת. למה? כי אתה מפסיד את כל התפקיד של השמיים. יש שמיים ויש ארץ. והתפקיד של השמיים, על כל המסר הגדול של השמיים, השמיים זה הרבה דברים, את כל התפקיד של השמיים זה לגרום לך קצת יראה. ואתה בעצם רוצה להפוך את ה... לעשות איזה תמונה. אני אתבטא, אני אצייר, אני אביע את עצמי. ומה שכתוב, עברה אלוקים את האדם בצלמו. אז לכאורה... כבר הרסת את העירה, כי אמרת שאדם הוא בצלמו של אלוקים. צלמו, הכוונה שהוא מעשה השם ודבר, ולכן אין יוצא מרשות השם, וכאשר מעשה האדם יוצא מרשות השם. ומה הדגש? בוודאי שהאדם, אלוקים עשה את האדם בצלמו. יש משהו באדם שמבטא את הגודל האלוקי, אבל אלוקים עושה את זה, לא אתה. כלומר, אלוקים, הוא יעזור לך, הוא ידריך אותך איך היראה, איך תצליח לעכל את היראה בחיים שלך, איך היראה הזאת, מה אתה הולך לעשות איתה. יש יראה, כן, אני אעזור לך להתמודד עם היראה. הרי האדם הוא דומה לאלוקים, נכון? כי אני בא לעזור לך, אני אעזור לך, ריבונו של עולם, אני אדריך אותך ממרומים איך לעכל את התוכן האלוקי. אבל לא אתה, אתה לא תעשה את זה. מה ההבדל? כשאדם עושה את זה מצידו, אז הוא מפסיק להיות בעמדת הקשבה. כשאדם מצייר, כשאדם מעצב, הוא לא שואל, הוא לא מקשיב, הוא לא ממתין, הוא לא אומר לנו מה, הוא כבר מחליט. וכשאנחנו ממתינים בסבלנות, והקדוש ברוך הוא בא ומעצב, בונה לנו את האישיות, בונה לנו את הנפש, ואומר לנו גם איך העמידה צריכה להיות מול הגודל, איך תצאו מזה חיים מהעמידה מול הגודל הזה. וטוב שאתם מפחדים, זה טוב שיש לכם יראה, ואני אעזור לכם איך לעכל את העירה הזאת. זה צריך להיות מהלך אלוקי. זאת אומרת שההתמודדות עם העירה, או איך לעכל את העירה, זה הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. הוא ידריך אותה. כן, כמובן שברקע כל הזמן חטא העגל, שבעצם זה הכישלון של קוצר הרוח, חוסר הסבלנות, שאנחנו לבד נעכל את היראה או נפצח את היראה כפי שהיא מתאימה לנו. שואלי, מה עם הקרובים? נו, קרובים זה גם בעצם לצייר את פסל, לעשות פסל. אז מה זה גם משהו שבעצם האדם מעצב, מצייר, מפסל, אז שוב הוא מבטא את עצמו, אני מפסל, אני מצייר. אז שוב דרך כאילו להקהות את העמידה הזאת של משהו גדול. הנה אני מבטא את עצמי, כמו שבמדרש כתוב, נכנסו האויבים לבית המקדש הראשון, נכנסו עמון ומואב, ולהגו לעם ישראל על הקרובים. זה מה שיש לכם בפנים, בקודש הקודשים, דמות של עבודה זרה, גם אתם עובדי עבודה זרה. אומר המהר"ל, צריכים להבין מה זה הקרובים. הקרובים, שוב, ציווה שם איך לעכל את היראה בחיינו, זה הדרכה אלוקית. נכון שהיראה יש בה משהו שאתה מרגיש קצת, מה אני עושה מול הגודל האלוקי, אבל אלוקים ינחה אותך, הקדוש ברוך הוא ידריך אותך איך נכון לפענח את הגודל האלוקי באופן כזה שהוא יטיל בך יראה, אבל לא ימחוק את האישיות שלך, יגרום לך לגדול. זה יבוא ממרומים, זה הדרכה, זה בעצם הסוד של הדרכה. אבל אם אתה תעשה את זה, אתה תמחק את היראה. עבודה זרה, ובעצם חוסר סבלנות של האדם, אדם לא מוכן להיות ביראה, אז הוא מיד משתלט שם, הוא מדבר, אומר משהו, מצווה המעצב, כן, סליחה. זאת אומרת שהקורבים, הקדוש ברוך הוא בא אלינו סידר בחוכמתו בלי יציאה מרשותו יתברך. זאת אומרת שהקרובים האלו הם סדר מיוחד שהשם ידריך אותנו איך נצליח לעכל את הדברים נכון. למשל הוא כותב בהמשך שאסור לעשות קרובים מכסף, דווקא מזהב, ואסור להוסיף קרובים נוספים, ואסור להוסיף בתי כנסיות ואת המדרשות. זהב, מה זה זהב? זהב זה דבר שהוא עדיין לא מצוי, הוא לא דבר מאוד נדיר, מאוד יקר, מאוד שמעורר איזה משהו שהוא לא נגיש כל כך. כסף זה דבר יותר מצוי, הרבה אנשים מחזיקים ביד, כסף זה דבר עובר לסוחר. זאת אומרת יש פה דרך מאוד מדויקת שהפיענוח של העירה יהיה מצד אחד על ידי שימור העירה, צריך לשמור עליה. זהב זה לא עכשיו הפך להיות משהו שכל אחד מרגיש איתו קרוב מדי. אנחנו רואים שיש דווקא שני קרובים, לא יותר. מה זה יותר קרובים? האדם רוצה להתבטא, לא? אתה לא צריך, הנושא הזה זה לא ההתבטאות שלך. אם זה ההתבטאות שלך, אז אני רוצה לעשות עוד קרובים. לא, לא, לא. בכלל, הקרובים האלו כמעט אף אחד לא נפגש איתם. מישהו רואה את הקרובים האלה? קושי. זה לא נמצא בית כנסת, זה לא נמצא בית מדרש. למה לעשות בכלל קרובים? זאת אומרת, עכשיו צריכים להבין מה התפקיד של של הקרובים. זאת אומרת, מה?
כן, כן, הקרובים כן היו
העול הבריאים. לא, אבל מחוסה. עדיין מחוסה. עדיין. אסור שהוא לא יהיה מחוסה. מפורש בפרשת במדבר, נכון? חסי, טהור, כן.
הבעיה בתמונה, זה יצירת תמונה שמצייר.
אנחנו מציירים. כל מיני דברים עליונים, למה זה בעיה? כי שוב, אתה יוצר, אתה מתבטא, אתה מעצב.
בקרובים?
בקרובים, קודם כל, בהדרכה אלוקית, שם אומר לנו מה לעשות.
כן, אבל... קרובים זה לא היה ציור של משהו עליון.
כן, כי קרובים זה מהמרכבה. יש שם קרובים במרכבה. ובכורה זה כן משהו שהוא שייך לעולם העליון. שניהם בחלק מהמרכבה. אומר המהר"ל שהקרובים האלו, כמו גם הקרובים שעשה שלמה, מיד השם עליו הסכים. כלומר, שמטרת הקרובים זה לא בשביל להחליש את העירה. זאת לא המטרה שלהם בכלל. אז מה המטרה של הקרובים? המטרה של הקרובים זה אדרבה להגדיל את העירה שלנו. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה עומד מול ריבונו של עולם, דבר גדול. עכשיו, אני רוצה שעוד יותר תגדיל את העירה. איך עוד יותר תגדיל את העירה? אתם צריכים עוד לעסוק בעירה הזאת, לאבד אותה. איך עוסקים, איך מאבדים עירה? אתה יודע מה יש בפני ולפנים? יש שם משהו מזהב שאסור לראות אותו, שהוא רק מיוחד מאוד. ואתה יודע מה יש שם? יש שם משהו שפורס כנפיים למעלה, זה משהו שהוא מתעלה, הוא מאוד עליון, מאוד מאוד לא... הרבה מעלינו, עולה למעלה. הפנים של הקרובים זה פנים תמימות שמתארות איזה תמימות ותארה נדירים מאוד. זאת אומרת שהמטרה של עשיית הקרובים זה יש עירה, בוא עוד יותר נדבר על העירה הזאת, בוא נדבר עליה. אתה יודע מה זה העירה? מה זה התוכן אלוקי? הוא מאוד מעלינו, הוא נשגב. כמה תום צריך בשבילו, כמה טהרה, כמה צריך לעוף בשבילו, כמה מי יכול בכלל להתקרב אליו. ואת כל מטרת הקרובים זה לא להחליש את העירה על ידי היצירתיות, אלא לעכל את העירה עצמה, לעבד אותה, להפוך אותה להיות עוד יותר עם עירה שאנחנו עוד יותר יודעים לומר מה כלול בעירה הזאת. כן.
העירה הרבה שכאשר הקרובים עושים לעירים, זה יכול ליצור עוד ציור עציור?
נכון, אז לכן אסור לעשות את קובי. כן, אבל מה, זה לא באמת קרובים. אתה אסור לעשות באמת צורה של קרובים. מותר לצייר נייר, אבל לפסל מזהב, מצורה או מכסף, צורה של קרובים אסור. זאת אומרת שבעצם זה רחוק. זאת אומרת, אם ננסה לנסח כך, מה השיטה של עם ישראל? יש יראה. עבודה זרה, אומרת, שמה, יראה זה גדול עליי. זה מעצבן יראה, אני מרגיש קטן. אז מה נעשה? בואו נעסוק בהרבה יצירתיות שלנו, וככה לאט לאט אנחנו נדבר ונביע את עצמנו, וזה ימסמס את העירה. ואנחנו אומרים, יש עירה? הנושא הוא לא למסמס את העירה, הנושא הוא לדבר עליה, לעכל אותה, להבין ממה אתה ירא, מה זה אומר עירה, מה משמעותה של עירה, מה התפקיד שלה, איזה ציפיות היא יוצרת, איזה שאיפות יוצרת לך היראה, כמה הבנה של מרחק, כמה, מה עושה לך היראה בחיים. לא לברוח מהיראה, לא להקטין אותה, אלא לעסוק בה ביראה. לעסוק בקרובים, לעשות קרובים, זה לעסוק ביראה הזאת. אם היראה הזאת עכשיו היא נשארה, רק אנחנו קצת יותר מפרטים או מעכלים מה טמון בה. אז עכשיו אנחנו לא מגשימים, אלא אפשר לומר מנסים לתאר, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לתאר מה זאת היראה בשבילנו. אז לכן אסור לעשות לכל אחד קוראים, אסור. כי אסור, כי אז שוב עכשיו אתה עשית, מה אתה, יש לך, אין לך עירה, אתה עשית, בדיוק זה לא עירה, עירה זה לדעת שזה לא מעשה ידינו, אנחנו לא עושים. אז לא אדם, הקדוש ברוך הוא נתן הוראות מדויקות, ויש מי נכנס, מי עושה את זה, וזה מיד נמצא לפני ולפנים, וזה מזהב, וזה מצורם, גם הצורה של הקרובים מאוד מבטאת משהו שעולה למעלה ומיוחד ומפרס כנפיים. באמת בעצם עם ישראל דרך הקרובים, דרך המושג הזה שני קרובים, עכשיו בעצם עכשיו כל כלי המקדש לאור זאת, זה בעצם הדרך שלנו לעכל את היראה, לא למחוק אותה אלא לעסוק בהיבטים שונים של היראה. זאת עבודת השם. מהי עבודת השם? אנחנו צריכים, עבודת השם זה בעצם להבין את כל המשמעויות של מה זה יראת שמיים. לא תעשו ניטולי כסף ולא כזהב, אל תנסו לברוח מהיראה, אלא אני אדריך אתכם איך בצורה מדורגת כל הכלים וכל החלקים של עבודת המקדש, איך בצורה מדורגת אתם תיקחו את היראה ומה היא תאמר לכם בחיים בלב, לפרט את היראה, להבין את כל ההשלכות שלה אלינו, לא לברוח מהיראה, לעכל את היראה. כמו שהוא כותב מיד עכשיו, אמר הכתוב, מזבח אדמה תעשה לי. מיד אחר כך סוף פרשת יתרו אנחנו עוברים למזבח. למה דווקא מזבח אדמה? כי אדמה מסולק מהחיצוניות השייך לעבודה זרה שהיא חיצונית. האדמה אין בה יצירתיות. כל מה, האדם מה רוצה לעשות? רוצה ליצור. אני ליצור מה? אני צריך לי, איך אני ייצור? אני אקח אבנים, אני אקח ברזלים, אני אעצב משהו. אדמה. אדמה זה הדבר הכי שאין מה לעצב. לקח אדמה, מה אפשר לעשות עם אדמה? כלום. עם אבנים עוד אפשר לעצב משהו. עם אדמה זה כלום. זה לקחת אדמה ולעשות, כל מה שאתה יכול לעשות זה לעשות איזה גוש. זאת אומרת שהאדמה מבטאת, היא לא מבטאת יצירתיות של האדם, אלא להפך. האדמה היא מלאה יראת שמיים. תסתכל על האדמה, איך היא עומדת מול השמיים. ומה קורה לאדמה? שכשהשמיים יורדים עליה, מביאים לגשם, אז היא פורחת. זאת אומרת, מה גורם לאדמה לפרוח ולהביא ברכה? דווקא שהיא מאוד מאוד אדמה. דווקא שהיא מאוד מאוד עומדת ככה מול השמיים, וכאילו אין לה אמירה משלה, והעמידה הזאת שלה מול השמיים היא סופגת לתוכה מה אומרים השמיים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לספוג לתוכנו את היראת שמיים, וזאת הברכה שלנו. הברכה היא לא בזה שאני אבטל את היראה ואני אתבטא ואני אתנסה, לא, להפך, תהיה אדמה. אז מה זה עכשיו מזבח? מזבח זה כאילו האדם בא ולא לומר משהו, אני מביא קורבן. מה המטרה בהבאת הקורבן? המטרה היא לא שתבטא את עצמך. אנחנו לא באים בשביל לבטא את עצמנו, אלא באים בשביל להפך, לאפשר ליראה לחדור ללב שלנו. מטרת הקורבן, אתה מביא קורבן אל מזבח האדמה כדי שהיראה כמו להיות אדמה. על ידי הקורבן, מה אני מקריב בעצם? אני מקריב את הרצון שלי להיות משהו. אני רוצה להיות אדמה, להצטרף לאדמה. ולקבל. לקבל מה ש... את השמיים, ואז תראה כמה ברכה תהיה לך. כל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת שאין רצון להתבטאות. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אם אתה אומר לעשות אלוהי כסף וזהב, לא, 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 אל תעשה את זה. אתה לא, אל תטפס. אני אבוא וברך אותך. ההתבטלות שלך היא הברכה. העובדה שאתה תעכל מה אומרת יראה, זה יביא לכל הברכה. במקום שיש יראה תהיה ברכה. שלא ינטע מזבח לחיצוניות. לכן למשל, לא תבנה תן גזית. אם אתה לוקח אבן וחותך אותה, זה שוב אתה. ומה הדגש? חרבך הנפת עליה. מה זה חרבך? אתה מעצב. לעיצוב שלך, זה אמירה שלך. זה שוב אנחנו מבטלים. רוצים להתבטל, להתבטא במקום להתבטל. להגיד מה שיש לי לומר. לא. עכשיו תקשיב, באים למזבח כדי להקשיב. למה עולים לבית המקדש? בשביל לשמוע מה השם אומר. פלא לך דבר, ועלית על המקום, ושם ליד המזבח לשקת הגזיב, שם הסנה, תקשיב מה הוא רבונו שלנו, ומה זה הקרובים, זה להקשיב לכל שיוצא מבין שני הקרובים. זאת אומרת, כל מטרת היראה זה להקשיב. אם בין שני הקרובים יוצא הכל, וליד המזבח הסנהדרין, תקשיב מה אומרים לך. כמו האדמה שמקשיבה לשמיים, וככה היא פורחת. ולא תעלה במעלות על מזבחי. אשר לא תגלה ערוותך עליו. לעלות במעלות, במדרגות, שהוא, כשאדם עולה במדרגות, אז הוא מבליט, אני מטפס פה, אני בניתי מדרגות, זאת אומרת, אני פה הצבתי מדרגות לפי מה שאני רוצה לעצב את המדרגות, ואני מאוד מרגיש את העובדה שאני מטפס, עולה, עולה, עולה. כשאדם עולה על כבש, אז הוא לא מטפס. הוא הולך כל הזמן על אותו, באותו... הוא לא מרים את הרגל שלו למעלה. פשוט לאט לאט הוא עולה צעד אחר צעד ומגיע למעלה. זאת אומרת שהנושא פה עכשיו זה לא להבליט. מה זה הריות? זה הבלטה. אתה מבליט. אני מטפס, אני עולה... יש כל מיני הבלטות. יש הבלטה דרך השלילה, דרך ערב, שאדם חותך. איך אדם לפעמים מבליט את עצמו? הייתי פה. איך אני רואה ש... איך אני מטביע את הטביעת הצבעות שלי? שאני חותך דברים, אז אני מרגיש בעלות, כן? ויש הפוך. שאני מרגיש בעלות, אני מבטא. אני מתבלט. לפעמים התחושת ההבלטה של עצמי זה על ידי הביטוי שלי. שאני מבליט או שאני מוריד. אבל אדם לפעמים יכול לחתוך, לרסק, ואז זה, הנה, אני הייתי פה, או בזה שאני מבליט את עצמי, הנה, תפסתי, עשיתי, רגל, עוד רגל. גילוי הריות, מה זה גילוי? לא, זה להבליט. או כמו שקראנו בהפטרה בשבת, עצנה הלכת עם אלוקיך. מה זה עצנה הלכת עם אלוקיך? זאת אומרת שהדגש... זה לשאול, לבוא לריבונו של עולם ולשאול. אדם הולך בעקב בצד אגודל, הכהנים מטפסים על על הכבש, ובעצם לא מדלגים על, לא קופצים, לא מערים את הרגל אף פעם. שמור רגלך כאשר תלך את בית האלוקים. עומדים בעירה, הולכים בעירה, מה השם, איך מתקדמים? עירה זה לא משהו שאנחנו צריכים לברוח ממנו. האנושות בורחת מהעירה. איך בורחים מהעירה? אני מבליט את עצמי. כל הנטייה להבלטה עצמית, בכל מיני דרכים של הבלטה עצמית, ליצור פסל, לשבור, להראות את, הנה אני מטפס פה, בכל מיני דרכים להבליט את עצמך. להבליט את עצמך, להתבטא כדי למחוק את העירה, כדי שהעירה לא תטיל עליי רושם. רואים להפך. עירה זה משהו שצריך לאפשר לו לקרות. תקשיב לי. כמו אדמה. תן לה עירה, תן לכברון השנה, תשאל, תעמוד שואל. תמור, כמו אדמה, תשאל, יש בחור, מה לעשות? ככה. מה הקרובים אומרים? תגיד לי בדיוק מה לעשות. המהות של האדם זה לשאול. אדם בגמטריה, מה? מה השם? מה השם דורש ממך? קראנו בהפטרה. מה השם? יגיד לך אדם, מה טוב? מה המהות של האדם? ולשאול, מה? מה טוב? מה השם רוצה? היראה יוצרת מרחק, ותפקיד המרחק הוא לא לדכא אותך, אלא לגרום לך להיות צנוע. כלומר, שואל. מבקש, מתפלל. מייחל של דבר השם. מה? שואלים? אנחנו נקרא פרשת פנחס גם. ממנים את יהושע בן נון. מה זה מנהיג בישראל? שואל בורים ותומים. שאל לו במשפט ההורים. זה מנהיג בישראל. למה? כי הוא הססן? הוא חסר ביטחון עצמי? לא. כי המהות שמנהיג בישראל זה שהוא צנוע. הוא שואל. דוד המלך שואל בהורים ותומים. מה הכוונה? אין לו אופי? להפך. הוא אומר ליראה. היראה זה לא שהוא פחדן. היראה זאת אומרת שהוא רוצה להקשיב. רוצה לשמוע. הוא רוצה לאבד את היראה אל החיים שלה. לעכל מה זאת יראה. לכן מיד אחרי פרשת יתרו, מופיע פרשת משפטים. עם וב החיבור. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאת אומרת שההמשך הטבעי של העירה הזאת, שהיא המהות שאיתה אנחנו, זה הנושא שאיתה אנחנו נפרדים ממד הר סיני, נמשיך הלאה במשפט. מה זה ואין המשפטים? אומר המדרש, משל למטרונה, מטרונה מלכה. איך אתה יודע שיש פה מלכה? כי יש שומרי ראש, זה הסימן שיש מלכה. שומרי ראש יש עם כלי נשק. אז התורה, ממד הר סיני, לפני ממד הר סיני יש פרשה של מינוי שופטים, תחילת פרשת יתרו. אז יתרו מגיע וממיים את השופטים. אז ממד הר סיני, ואז ואין למשפטים. שופטים, ענייני משפט משני הצדדים, זה השומרי ראש על התורה. זאת אומרת, התורה, ממד הר סיני, ומה מקיף את ממד הר סיני משני הצדדים שלו? משפט. כמו שכתוב, באורח צדקה הלך בתוך נתיבות משפט. התורה נמצאת באמצע, דינים מלפניה ודינים מלאחריה. זאת אומרת שהמעטפת של התורה זה יראה. אומר המהר"ל, מה זה משפט? כי המשפט הוא היושר בעצמו שלא יעבור על היושר. כשהאדם מביע את עצמו, יכול להיות שהוא מביע את עצמו יפה, זה דברים יפים, הוא עושה חסדים, יש לו רעיונות ויוזמות, אבל לא מתגלה פה יראה. לא מתגלה יראה, כלומר שאדם מקבל את דבר השם, אלא הוא מבטא את עצמו. אדם בא, אומר, מה זה תפילה? יש לי תפילה, זה המקום של הביטוי האישי שלי. מה זה? ככה, אדם יכול לקחת את התורה. התורה זה משהו שאני בסוף צריך לבטא את עצמי. לא. לכן, האווירה מסביב למעמד הר סיני, זה משפט. זה משפט. כי אין דבר שמתייחס להשם, רק המשפט. דבר שהכי הכי ברור שזה יראת אלוקים, זה המשפט. כמו שכתוב, המשפט לאלוקים. אלוקים זה יראה. כי צדקה וחסד, זה יכול להיות גם ביטוי שלנו. אני יוזם, יש לי יוזמות. אבל מה זה משפט? משפט זה הכנעה. משפט זה אני שמקשיב. הרי יש לאדם המון מה לומר במשפט. יש לנו המון סברות. עד אלוהים יבוא דבר שלם. המשפט לאלוקים. משפט זה התבטלות. מלך במשפט ימית ארץ, זה הארץ, זה להיות ארץ, זה להיות אדמה. אני יודע מה יגיד, מה שהשם יגיד נעשה, הוא גוזר, הוא מחליט.
מה בסוף זה חשיבה של הדיין? כי אם זה הכתב פשוט, אז לא צריך את הדיינים.
אבל הדיינים צריכים להיות שם, סמוכים, שהם אלוקים עליהם. זאת אומרת שהשם מכניס להם השראה לראש, והם מקבלים את הרוח ממרומים, ואז הם יכולים לדון. ואם אין להם רוח ממרומים, הם לא יכולים לדון. זאת אומרת, אנחנו היום כבר הרבה שנים, אין לנו דיינים. עם ישראל אין לנו דיינים. למה אין לנו דיינים? מה הבעיה? יש לנו שכל. משפט זה לא שכל. משפט זה שיש יראה אדירה שאנחנו מקבלים שפע רוח ממרומים. נח עליו רוח השם. ואם לא שורה רוח השם עלינו, אנחנו לא יכולים לדון. לא יכולים, אנחנו לא, אדם לא דני כבר. כבר 2,000 שנה שאנחנו לא דנים.
זה תלוי בעם
ודני. זה תלוי בעם ישראל. זה ענווה עצומה וגם יראת שמיים עצומה. עכשיו שנגיד יבואו שני עדים לרמב״ם. יגידו, רמב״ם, בוא תמיד לעצמך עוד נגיד שני רמב״מים לידך, ויש פה שני עדים מעידים שרובן גנב משימון. שני עדים כשרים צדיקים, רובן גנב משימון. צריך להניש את רובן, שלם כפר. מה? מה זה פשוט, לא? מה הבעיה? שני עדים כשרים, חקרנו מכל הכיוונים, כשרים, 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 בוא נעניש. בוא נעניש אותו. והרמב״ם שיודע את כל התורה, ולידו עוד שני רמב״מים שיודעים את כל התורה כולה, אומרים, מצטער, אני לא יכול. אנחנו לא יכולים לעשות. אני, כל מה שאני יכול להגיד, זה תחזיר חזרה. אבל לדון אותך, אומרת, לבוא כבית דין. למה לא? מה אין לך ספר? מה אתה לא יודע את התורה? מצטער. אין לנו השראה. אנחנו לא יכולים לדון דיני כנסות. אין דיני כפל, אין אנשים כלום, אין לנו בידים. אז זה הענווה של עם ישראל. נגיד שאין לנו שכל. אין לנו שכל. אנחנו לא יכולים לדון. ולמה? כי המשפט לאלוקים. זה שיא היראה. בכל שאר ההלכות, בשאר הדינים, אנחנו יכולים. אתה יכול, רב יכול לפסוק בכשרות, יכול לפסוק בהלכות שבת, בכל הנושאים אנחנו יכולים לפסוק. מגיעים למשפט, אנחנו לא יכולים לפסוק. אנחנו מנועים מלפסוק. אין, אנחנו דיינים, אין דיינים. אין אפשרות לדון. אי אפשר, אנחנו לא דנים. אנחנו רק עושים בוררות. אבל לדון אי אפשר לדון. לאף אחד, מאז שגלינו מארצנו, לאף אחד הוא לא יכול לדיין. אין לנו דיינים. איך מתחיל שולחן אורחו של משפט? סעיף הראשון. אנחנו בחוץ לארץ, לכן לא יכולים לדון. אי אפשר לדון. אפשר לעשות בוררות. זאת אומרת, אנשים מסוכסכים על הלוואה, על מילבה, אז אנחנו לעשות בוררות ביניהם. אבל לדון באמת, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים להניש. לא יכולים לחייר. לא יכולים לעשות שום. ומה שאנחנו עושים זה רק כי אנחנו שלוחים של הדיינים האמיתיים. אנחנו מצד עצמנו לא דיינים. זאת אומרת שבמשפט זה מאוד מתחדד, שהמשפט זה כולו יראה. זה הכל מלא יראה. רואים, גם הגמרא אומרת שדיינים צריכים לשבת ביראה. זה יראה, מה זה יראה? זאת אומרת שהאדם לא מעז לבטא את עצמו. אנחנו לא מעזים לבטא את עצמנו. הקדוש ברוך הוא אומר, עושה את הכל. משפט לאלוקים. זאת אומרת, צדקה אתה יכול, אבל לא לצאת מקר השפעה, להגיד בדיוק מה האמת. יודע, צריכים יראה אדירה, זה מלא יראה שם. משפט לאלוקים. זאת אומרת, יש פה מלכות. יראה לא אדירה. וזה מיד אחרי מעמד הר סיני, העמדה הזאת. שזה עצם התורה, זה המהות של התורה, שהיא באה אלינו מן השמיים, והיא מלאה, אנחנו מלאים יראה, מה שהיא תגיד, והיא, ואם אנחנו נזוז מילימטר ונבטא את עצמנו, נראה לי לומר כך, רגע, זה כבר לא תורה, וזה מחריב את הארץ. צדק צדק תרדוף, למען תחיה והרשתה את הארץ, כל ברכת הארץ תלויה במשפט. צריך להיות מלאים אדמה, כולנו אדמה. כי התורה, הוא אומר, זה עצם הטוב בעצמו. מה זה טוב? אומר המהר"ל, אני מדלג כמה שורות, הטוב הזה אינו טוב אנושי. מה שבני האדם מגדירים ומעצבים טוב, זה לא נקרא טוב. זה מה שאתם החלטתם שזה טוב. נו, אתה החלטת. אז אתה עשית פסל, אז אתה הצבת את הזהב, אתה מחליט לעצ... אז אין עירה, כי אתה מחליט מה זה טוב. זה סופה של העירה. אתה עומד מול, נראה לי טוב ככה, נראה לו טוב ככה, נגמר. כמו שאדם נותן לחברו מתנה, עושה לו טוב, נושי, נימוסי, זה לא, זה נראה שם. הטוב, צריך להבין מה זה לקבל תורה. לקבל תורה זה יראה, זה להגיד שהטוב הוא טוב אלוהי. שאני לא יודע מה זה טוב, השם יראה לי מה זה טוב. אני לא יודע לבטא, היראה זה תלמד אותי, תסביר לי, תפרש לי, אני לא יודע. תאיר לי ממרומים רוח, אחרת אני לא יודע מה זה טוב. אני לא יודע לדון. זה משפטים. המשפטים חוסים את עומק מהותה של התורה. שזה באמת התורה. אירוע אדיר של יראה. זה מוביל אותנו לנושא, גם חטא העגל יהיה פה, זה הפרק הבא, או שני הפרקים הבאים, אבל הנושא שגם בעקבותיו זה בעצם הנצחיות של התורה. כי כיוון שהתורה היא מלאה, אולי יראה של דבר השם שמגיע ממרומים, וזה העיקר, אז בעצם אין לנו, התורה היא נצח. מה שאדם יוצר מצידו, אז הוא יוצר ככה, אני יוצר אחרת. דברים משתנים, זזים בעולם, דברים זו, כל הזמן זזים. אנשי, האנושות משנה כל הזמן את, את החוקי המוסר, את חוקי המשפט, את התקנות, האנושות כל הזמן משנה. בכל התחומים. זה אומר שאין שום נראה. הכל אנושי, חדל. ואיך אנחנו... עכשיו הולכים למשכן. זאת אומרת שהמשכן זה כל עירה. והכל עירה זה של איך התוכן, מה, איך לעכל את העירה בחיינו, לפרט את העירה, זה השכינה. איך, מה, איך אנחנו, איך העירה הזאת שורה ובונה ומצמיחה אותנו. טוב, שורות טובות, שורות טובות.